קצת קשה המעבר, אני מגיע עכשיו מהזכרה לשמונת הנופלים בקרב במרכז הרב, בישיבה לצעירים. וכנראה שזאת, אולי יש סיבה פנימית להתחיל מהפסוקים בסוף הפרשה הקודמת למעלה בצד ימין. ויאמר אדוני אל משה, כה תאמר לבני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. בפסוק הזה שהוא מופיע אחרי עשר הדיברות, בעצם יש פה שני חלקים שבכלל לא ברור שהם עולים בקנה אחד, כי לכאורה המושג ראיתם, מושג מוחשי, תמונות שרואים, ציור שרואים. ולסוף הפסוק אומר, כי מן השמיים דיברתי עליך. כמו לומר, הדיבור האלוקי מתחיל ממקום שהוא לא מובן לנו. הוא לא מקום אנושי רגיל. הוא מתגלה אלינו. אנחנו קולטים את הדיבור האלוקי. אבל זה לא מובן מאליו. לא הראשה שאנחנו רואים או שומעים, וגם לא הסיפה להבין שזה מהשמיים. ויש לכך מבחן בפסוק אף. מאוד לא פשוט המבחן הזה. אומרת התורה, לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, לא תעשו לכם. בהסתכלות פשוטה, האיסור הנקרא בתחילת הפסוק לא תעשו, לקראת סופו לא תעשו, הוא נראה כפול ומיותר. מספיק פעם אחת. מה עוד שכבר אנחנו אחרי הדיבור השני האלוקי, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זאת אומרת, זה לא פעם ראשונה אנחנו פוגשים את האיסור הזה. מי שמאיר את עינינו וליבנו בפסקה 8, במדרש מכילתא, זה רבי עקיבא, זה מתאים לו. הוא מפרש שמעבר לבסיס של איסור עבודה זרה, שזה החלק הראשון של הפסוק, באמת החלק השני הוא הרבה מעבר לאיסור המעשי של עבודה זרה. אלא הוא קשור, לא יודע אם אפשר להגיד, אולי נראה את המילים קודם, לא תעשו ניתי כדרך שאחרים מנהגים במדינות. קשור, האיסור השני לא תעשו, הוא קשור לתפיסת החיים, להסתכלות על החיים. ויש בהסתכלות הזאת הבדל יסודי בין ישראל לעמים. במה ההבדל? ולמה הקדוש ברוך הוא רוצה שנגיע? כשהטובה באה עליהם, הם מכבדים את אלוהים. תחילתו של ספר חבקוק, כתוב על כן יזבח לחרמו, למי שהוא החרים אותו, למי שהוא הקדיש אותו. אבל היחס הזה הוא כל כך צמוד רווח, צמוד טובת הנאה, שהוא לא מחזיק מעמד במצב הבא. כשהפורענות באה עליהם, הם מקללים את אלוהים, שנאמר וקילל במלכו ובאלוהם. בחידוד של רבי עקיבא מחדד את השאלה, מה בעצם הדבר הכי בסיסי ביחס שלנו לאלוקים? הוא לא רק בשאלה מה עושים כשבאה הפורענות. אלא זה מתחיל בשאלה, האם המשפט הזה, כשהטובה באה אליהם, זאת מציאות החיים? או כפי שרבי עקיבא ממשיך ואומר, אבל ישראל, אם אביא עליכם הטובה. השאלה מי מביא את הטובה, האם הטובה באה, או שאלוקים מביא. היא בעצם השאלה, מה הכתובת הזאת מבחינתנו הנקראת אלוקים? נכון שיש השלכה לשאלה הזאת גם לעניין עבודה זרה, אבל זה מתחיל קודם כל מהשאלה, מה זה בעצם אמונה? במה מאמינים? או בדיוק מה שדובר קודם ביחס שבין אתם ראיתם לבין מן השמיים, האם אנחנו באמונתנו שומרים על הפער הזה? שמה שנמצא במציאות הוא לא מובן מאליו, הוא לא אוטומטי. ולכן מבחינתנו, השם מביא את הטובה. ואז בתגובה, כשהטובה באה עליהם, אומר רבי עקיבא, הם מכבדים את אלוהים. אצלנו כתוב, ישראל אם אביא עליכם הטובה, תנו הודעה. דוד המלך סולל את הדרך הזאת של ההודעה. לפני שהוא אומר, מאוד סמוך לפסוק הבא שהמדרש כן מביא אותו, צרה ויגון אמצא, נקודותיים, אז נתחיל פסוק חדש, ובשם השם אקרא. זה נקרא לתת הודעה. אומר המדרש, ישראל אם אביא עליכם הטובה תנו הודעה, וכשתבוא עליכם הייסורים תנו הודעה. המושג הודעה נמצא בפסוק שהוזכר עכשיו, צרה ויגון, והוא גם המושג שמופיע בפסוק שכתוב כאן, המבטא אם אביא עליכם הטובה. וכן דוד אומר, כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. זה נקרא לתת הודעה. כמו לומר, אולי בשפה שלנו, להודות על האמת, ששם השם אקרא פירושו של דבר, שזה קשור אליך. בלעדיך זה לא היה מתאפשר. כמו לומר, אתה באמת הגורם היחידי, המנהל את חיינו. ואבא עתליה, עם כל הקשר לאיזה כוח מסוים, שבעצם המצאנו אותו, זה רק כדי לומר מה אנחנו רוצים, מה אנחנו צריכים, מה אנחנו מבקשים, מה הטובה שבאה עלינו. אז כל הקשר לכוח כזה הוא קשר חיצוני. אז מכבדים אותו, זובחים לו. אי אפשר להודות על האמת, זה לא הכוח שהביא את הטובה. לכן זה גם לא מחזיק מעמד בשעת קושי, אז הכל מתפרק. אמונתם של ישראל היא צרובה בדמים, בקושי. זה סתם הביטוי בתהילים, שהוא נשמע כזה טוטלי, כי עליך הורגנו כל היום. אבל לא, אנחנו לא עוזבים. לא נוטשים, לא בועטים. זה חלק מהבירור, תודה רבה. זה חלק מהבירור שעושה רבי עקיבא. ולכן אותו מושג משתמש רבי עקיבא. אם אביא עליכם הטובה, תנו הודעה. כשתבוא עליכם איסורים, תנו הודעה. הברכה על האיסורים והברכה על השמחה היא לא אותה ברכה. אבל היא כן אותה ברכה, מדייקת הגמרא ואומרת, לקבל בשמחה. נדמה לי שהאדרת, הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, שהיה תקופת זמן מסוים רבה של ירושלים, חותנו של הרב קוק. אני חושב שהימים האלה, יום הזיכרון שלו, משהו בתחילת הדר, אני חושב. שהוא בשעת אסון היה צריך לבקש לעכב את הלוויה, כי הוא לא מרגיש שהוא יכול לכוון בצורה נכונה במילים דיין האמת. כמושג הזה, לקבל את זה בשמחה, זה אין פירושו של דבר שיש חיוך, אלא שמבינים שדרך האיסורים הקדוש ברוך הוא הוסיף כוח, חידש משהו, חידש על דרך השלילה, חידש על דרך הכאב, אבל חידש משהו. לכן זה נקרא תנו הודעה, מודה על האמת, יש מקור אלוקי למציאות. והלוואי, כמו שברור שאין התניה ולכן הקשר לאלוקים נשאר גם בשעת היסורים, הלוואי שהיה באותה מידה גם ברור שהישועה בעצם לא באה בשבילנו. הטובה לא באה בשבילנו. אנחנו שליחים, אנחנו משרתים, אנחנו לא הנושא. וכן דוד אומר, כוס ישועות אשא. מרים את הכוס של הישועות. לאו דווקא הישועות שלי, הישועות שבשבילי. ישועות עשה השם בעולם. התגלה דרכך, נפלא, ללמוד לשרת את הקדוש ברוך הוא כשטוב. זה עבודה לא פחות משמעותית במושג הזה של לתת הודעה. ובסוף, בסוף, בסוף, אומר רבי עקיבא, כשגומרים את עשר הדיברות, גומרים את המעמד הגדול הזה, בשאלה איפה זה פוגש את החיים, בעצם חלק מאוד מהותי מהבירור זה זאת המוכנות להיות קשורים לתורה בלי כוונות רווח. זה בירור גדול. ואולי חלק מהבירור הזה הוא באמת פותח את חודש אדר. אנחנו על פי חז"ל מצווים במשפט, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. בשפה האנושית הרבה זה כמות. אז זה כמו לומר, יש שמחה כל השנה. ובאדר זה לילה או לילה. עוד יותר. אבל בעברית מקראית הרבה זה לא תמיד כמות. זה איכות. ואז בעצם יכול להיות שכוונת חז"ל לומר שיש איכות מסוימת של השמחה באדר. אם נזכה, נמשיך אותה כל השנה כולה. וברור שיש צורך לנסות להבין את האיכות הזאת של השמחה, במיוחד בחודש כזה שהיה בו אותו פיגוע נורא. אבל היו עוד שנים ועוד אדרים שבהם היו מצבים לא פשוטים. איך שמחים? שבת זכור ביישוב איתמר לפני כמה שנים, ממש סמוך לפורים, שבוע אחרי הפיגוע שהיה שם, הקרב שהיה שם. איך אפשר לשמוח? ורבי עקיבא אומר לנו, תשאלו את השאלה הזאת גם כשטוב. שלא יהיה ברור מאליו, שלא יהיה אוטומטי, ששמחה זה ציור מסוים. עכשיו אני מדביק את הציור הזה על חודש אדר. ונכון להיות שזאת הזדמנות להיות רגע משוחרר מהציור הקטן. ולבנות משהו יותר רחב, יותר עמוק, יותר נקי, וממנו לחזור אל הציורים ולזכך אותם, ולנקות אותם. ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה רבה על השתייה, יש בחוץ מי שרוצה. לכן הנושא הזה של החופש, רבנו הרב צבי יהודה, כפי שמופיע גם פה ככה די בקיצור בפסקה 16 למטה, עוסק הרבה במבנה של פרשת משפטים, זה שהפסוקים הראשונים, בדיוק כמו שכתוב כאן בפרק א', ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. פרשת המשפטים היא בעצם פרשת היישום בחיי היומיום של כל מה שיש במעמד הר סיני. השנה הזאת שהרב צבי יהודה כותב את הדברים, אומר אותם יותר מדויק, ואחרי זה נכתבו, זה תשכ"ב זין. זה חודש שבט אדר, 3-4 חודשים לפני מלחמת ששת הימים. ומי ששם לב לדברים של הרב צבי יהודה באותו יום עצמאות של תשכ"ב זין, סוגיית המשפט תופסת שם מקום. תחשבו על זה לפני 50 שנה. וכל מה שאנחנו מתמודדים היום בסוגיית המשפט, הרב צבי יהודה צפה את זה. הכין אותנו. הנה הוא אומר בפסקה 16 למטה, העניין הראשון הוא המשפטים אשר תשים לפניהם. כבר נזכרו בקיצור בפרשת ושלח, כאשר כתוב שם, שם לו חוק ומשפט. איזה הערה מאיר הרב צבי יהודה, שיום פטירתו היה בפורים. המשפט שייך לציבור. המשפטים הם הסדרים של הציבור. סדרי החיים החברתיים. עדיין אפשר להקל את זה. אומר הרב צבי יהודה, מה זה סדרי החיים החברתיים? סדרי השראת השכינה בכלל ישראל. חזל לומדים ואומרים, המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני אקו. בסוף בסוף המשפט העברי פירושו של דבר המשפט שמתאים לנשמה הישראלית. אין שום אומה בלשון שיש בה חוק, בחוקי הכנסת, בחוקי המלכות, השלטון. בסרטו של הרב חנן פורץ, זכר צדיק לברכה, שהיה ולא במקרה היה בין היתר יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של מדינת ישראל בכנסת, ובעקבות זמן נמרצת שלו חוקק חוק שנקרא לא תעמוד על דם רעך. זאת אומרת שאם אדם רואה תאונה והוא לא עוצר לעזור, אפשר לאסור אותו, אפשר להעמיד אותו למשפט. ואנשים חוזרים מכל מיני מצבים מחוץ לארץ ומתארים מה קורה שם. זה לא אותה מציאות. זה נפש אחרת. ולכן כל כך היה משמעותי לו המשפט הבא, הפסוק הבא קודם כל. כי תקנה עבד עברי, 6 שנים יעבוד, שביעית יצא לחופשי חינם. הרב צבי יהודה אומר באותו המשך של פסקה 16, באותה שנה, שנת תשכ"ז, לפני כל סידור מהלכי החיים בחברה. זאת אומרת, אם מערכת המשפט, זה המערכת של החיים החברתיים של השקעת שכינה בישראל, מה הסוגיה הראשונה? טיפול בעניין העבדות. מה זה טיפול בעניין העבדות? מה הכוונה? קודם כל יש להיות אדם. אדם שלם ונורמלי. שהיו נותנים לנו היום לומר מה הרב צבי יהודה הגדיר אדם שלם. היו לנו תשובות. מה הרב צבי יהודה אומר? ולא עבד משועבד לדבר חיצוני. אז גם אם סוגיית עבד עברי היום היא לא רלוונטית, אין עבדים. אבל גם נגזרות הלכות מהסוגיה הזאת, מותר לפועל לחזור בו בחצי יום, אסור, האם אומר חתם סופר מותר לעשות חוזה עבודה יותר משלוש שנים או לא? יש לזה גם נפקמינות. אבל התורה, עיקר עניינה מלשון תורה הוראה. כלומר, תראה הכיוון שאותו רוצה הקדוש ברוך הוא לנסח מבחינת החיים שלנו. וכאן תראה את סוגיית החופש. חשוב לתורה שלא נתרגל להיות עבדים. שש שנים יעבוד, והשביעי יצא לחופשי. ואיך מטפלת התורה במצב שהוא לכאורה, לא לכתחילה. העבד אומר, אני אוהב את אדוני. בין אם זה נמכר בגנבתו, והוא צריך להשלים ואין לו מאיפה, או בין אם זה אדם עני שאין לו יכולת להתקיים. הוא נוח לו המצב הזה. התורה לא בועטת בו. הוא לא הופכת אותו לעבריה. אבל יש דרישה בתורה שהיא נקראת רציעת האוזן. ליד הדלת של בית הדין רוצים את אוזנו. למה רוצים את אוזנו? בזה אומר הירושלמי בפסקה 10. כן. בשאלה הבסיסית הזאת, עד כמה מערכת המשפט בעצם קשובה לאופי של הנשמה הישראלית, ועל פי זה משרתת את בניית עיצוב מערכת המשפט, ועד כמה היא לא נאמנת לנשמה הישראלית, ועד כמה היא נאמנת לדברים הפוכים מהנשמה הישראלית. זה בירור נוקב, איך שלא נסתכל עליו. ואת האימות הזה, בשאלה בעצם מה התוקף המוסרי של מערכת המשפט. בהקשר הזה, הרב ציוד הצפה, שמערכת הצמיחה שלנו, בעצם שבנו הביתה, אמורה לבנות חיים. חלק מבניית החיים זה מערכת המשפט, ואז השאלות האלה של התוכן, של הזהות, הן תהיינה שאלות מרכזיות. וזה לא רק בשאלת ההתיישבות, יש לזה המון השלכות. ההתנהלות של מערכת המשפט. ואולי זה חלק מהסוגיה שמתבררת גם בהמשך, כי בכל אופן, מבחינת איך שהתורה רואה, אז באמת, אין לי ספק ששופטי בית הדין הגבוה במדינת ישראל יסכימו עם ההגדרה הזאת, שעיקר עניינם זה לשמור על החופש. ועצם העובדה שהתורה בוחרת בסוגיה הזאת לפתוח את כל פרטי מערכת המשפט, אומרת שאכן זאת הסוגיה, סוגיית החופש. ולכן גם הלימוד של מצב שבו אדם רוצה להישאר לא חופשי, והתורה רוצה שתהיה רציעת האוזן, גם זה חלק מבירור סוגיית החופש, כמו שנראה בירושלמי ובבבלי. תני רב לזר בני יעקב אומר, ולמה אל הדלת? מבחינת רציעת האוזן שהוזכרה שזה ליד דלת בית הדין. שעל ידי דלת יצאו מעבדות לחירות. מה הכוונה? שאלו התלמידים את רבן יוחנן בן זכאי. אין חירות בלי שאלות. אין יחסי רב ותלמיד בלי שאלות. בבבלי זה לא מופיע עם שאלות. יש רבן יוחנן זכאי אומר, רב שמעון בן רבי אומר, אנחנו נראה את זה עוד מעט בעזרת השם. בירושלמי אין מצב בלי שאלות. וזה בעצם האופן שבו אדם מברר איפה הוא ביחס לאמת. זה משהו מאוד מינימלי בחירות. עד כדי שהרמב"ם אומר בהלכות תלמוד תורה. שהוא אוסר, הוא פוסק הלכתית, שאסור לרב לכעוס על התלמיד אם הוא שואל, אסור לתלמיד להתבייש מפני הרב, הוא חייב לשאול, ואסור לתלמיד להתבייש מפני חבריו, שהם כבר הבינו והוא לא הבין. אז אומר הרמב״ם, אם נתבייש מדבר זה, ולפי נושאי הכלים של הרמב״ם, נתבייש מדבר זה זה או שהוא נתבייש מרבו ולכן הוא לא שואל, או נתבייש מחבריו ולכן הוא לא שואל. נמצא, אומר הרמב״ם, נכנס ויוצא לבית המדרש ולא למד כלום. כלומר, את פעולת הלימוד הוא עשה. יכול להיות שאפילו יודע לצטט. אבל המהות של פעולת הלימוד זה לא לדעת את האותיות. זה מה האותיות פוגשות בנפש, מה הן מיישרות. ובלי שאלה זה אומר אחת משתיים. או שהתלמיד נמצא כבר בדרגה של הרב שלו, אז אין לו שאלות. או שהוא מלכתחילה אומר, אין בכלל מקום לבדוק שזה פוגע בנפש, פוגש את הנפש. כך או כך נמצא ונכנס ויוצא לבית המדרש, ולא למד כלום. יכול להיות שלפעמים אדם מחליט שאת השאלה הוא ישאל אחר כך, או לפני זה, או בתוכו, או ישאל בכתב, או ישאל בעל פה. אני הייתי מתבייש מהרב ציודה. לא אכלתי לשאול אותו. וידעתי שהוא רוצה שישאלו. אז אני כותב לו מכתב עם השאלות. והוא קורא את המכתב. ולאט לאט הנשמה שלי חוזרת למקומה. ואז בסוף קריאת המכתב אומר, נו, מה אתה אומר? רבנו, השטויות שיש לי בראש ובלב כל כך מלאות שאין לי מה להגיד לך. והוא אומר לך, נו, מה אתה אומר? מאמין בך. אז זה דרכים שונות איך לבטא שאלות, אבל המצב שבו בירור האמת נעשה לא בצורה כפייתית, אלא בצורה צומחת. אז שואלים התלמידים את רבן יוחנן זכאי. הם לא שואלים על הדלת, הם שואלים על האוזן. מה ראה העבד הזה? לרצה באוזנו יותר מכל איבר. אמר להם, אוזן ששמע מהר סיני, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ופרקה מעליה עול מלכות שמיים, נקיבלה עליה עול בשר בדם, היא לא שמעה טוב. הדור שלנו ראה אלוף הקטלוגים, המציא מושג שלילי ליד חוזר בשאלה. זה רק הדור שלנו מסוגל. המציא את המילה דתי, ולידת המילה לא דתי. ואז, הרי צריך להגיד שאנשים עוברים ממקום למקום, אז מה, איך נגיד שאדם עבר ממקום שנקרא לא דתי למקום שנקרא דתי? זה גם צריך קטלוג. אז מה הקטלוג? תשובה. אתה רואה שהייתי הולך למסעדה עם טרף, עכשיו אני הולך למסעדה עם כשר. למה אתה קורא לי בעל תשובה? אתה יודע איך אני מתנהג לאשתי? איך אני מתנהג לילדיי? איך המידות שלי? מה זה המושג החיצוני הזה? עכשיו, ליד המושג תשובה צריך להמציא עוד מושג של אלה שהיו במחנה הנקרא דתי, ועברו למחנה הנקרא לא דתי, ורצוי שזה יהיה הפוך מהמילה התשובה. אז מה המילה הפוכה מתשובה? שאלה. זה רציני? להגיד על דבר שהרמב״ם אומר שבלעדיו אין תורה, להגיד שזה מושג שלילי? לא יודע איך זה הגיע. אז אני שואל אתכם בקטלוגים של היום. לא יכול להיות עבד דתי לאומי, עבד חרדלי, עבד בנדלי, עבד, אני יודע איזה קטלוגים יש היום. עבד לייטי, עבד מקפיד, עבד מחפיר, מוכבר, יכול להיות. למה הוא אומר זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי? כיפה יכולה להיות, ציצית יכולה להיות, תפילין יכולה להיות, שמירת שבת יכולה להיות, הכל בסדר. מה הכוונה בגמרא? בבבלי זה אחרת. אולי רגע עוד משפט אחד בירושלמי, זה המשפט הבא של רבן יוחנן וזכאי, שהוא בעצם פותח כך את הסוגיה בבבלי, אז הסוף של הירושלמי זה, של הפסקה המצולמת כאן, זה פסוק, אוזן ששמע לפני הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים. אמנם זה כתוב בויקרא כ"ה, אבל זה בעצם חלק מהרחבת המושג הר סיני, כי בעצם כללי הפרטיה נמתנו למשה מסיני, וחזל אומרים את זה על מצוות שמיטה ויובל, שזה פרק כ"ה בויקרא. והוא זה הולך קונה אדון אחר לעצמו. כי לי בני ישראל עבדים, מדייק את הגמרא, בבבלי זה בצורה יותר ברורה, ולא עבדים לעבדים. ולכן אסור לנו להיות עבדים לעבדים, ולכן זה רק לקדוש ברוך הוא. אז תרצה לפי שלא שמע מה ששמע אוזנו. כן.
על
הייתי אומר את זה בשפת האדם פשוט כמוני, כדי שלא ייפלו הרבה אנשים בפח וירצו להיות עבד, אומרת התורה, עבד אחד שתהיה רציית אוזנו, הוא ילמד את כולם לא להגיע לשם. עכשיו, יכול להיות שהתורה יכלה ללמד זה באופן אחר, אבל הקדוש ברוך הוא בוחר בדרך הזאת ללמד. ולכן אמרתי היום שאין פרטי ההלכות של עבד עברי, כי אין מציאות כזאת בקניין שנקראת עבד עברי, אבל אתה יכול להיזהר מרציאת האוזן. זאת אומרת, אתה יכול לתרגם את מה שהתורה אומרת, לא במובן הזה שפלוני אלמוני רצו את אוזנו, אלא לראות איך התורה רואה את המושג ולפי זה להתנהל. ולכן כל כך משקיעים בזה, למה זה דלת, למה זה אוזן, כמו שנראה בבבלי, זה עוד מתחדד. כן. אז קודם כל בתרתי, א', שהוא מדבר על לא יהיה לך אלוהים אחרים, ששאלנו את עצמנו, למה זה עד כדי כך? עובד מהמילים, כי לבני ישראל עבדים, יש דיוק ספציפי לגבי המושג של עבדות לבשר ודם, אז המושג הזה הוא בעייתי. יכול להיות שיש עוד מושגים בעייתיים, אבל זה מה שהתורה לא רצתה שיקרה, את העבדים לעבדים. זה כנראה מצב כזה נורא, ולכן רוצים את אוזנו. רבי שמעון בנו של רבי יהודה הנשיא. אנחנו לא יודעים למה זה חמור. אנחנו רק יכולים ללמוד מזה שאם ההדגשה של עבדי ולא עבדים לעבדים היא כזאת שעליה אומרים אוזן ששמעה וכו', כנראה שיש פה משהו יסודי ביותר. אז אנחנו רוצים לברר באמת למה זו נקודה כל כך עקרונית. בפסקה 11 בבבלי, בסוגיה המקבילה לירושלמי, גם כן בפרק ראשון, רבי שמעון בנו של רבי יהודה הנשיא היה דורש את המקרא הזה כמין חומר, זה רש"י אומר כמו בושם, כמו ריח טוב. מה נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? הרי בזה התחיל הירושלמי ברבי עזר בן יעקב. אמר הקדוש ברוך הוא, דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים. בשעה שפסחתי על המשקוף על שתי המזוזות, ואמרתי כי לבני ישראל עבדים. כשרש"י מביא את זה בפירוש שלו על פרשת משפטים, החזקוני שואל, מילא אתה אומר בהר סיני, יש הרחבה של כלליה ופרטיה, אבל איפה במעמד יציאת מצרים היה המשפט הזה כי לבני ישראל עבדים? השם לא אמר משפט כזה. רש"י לא הוסיף, אבל הגמרא מוסיפה תוספת שהיא לכאורה סותרת את המשפט הקודם. כי מה הגמרא מדייקת עכשיו? ואמרתי כי לבני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים. זה מה שהוזכר קודם. אבל רבי שמעון מוסיף ואומר, והוצאתי מעבדות לחירות. אז צריך להחליט, או שהוצאת אותנו מעבדות לחירות, או שהוצאת אותנו מעבדות לעבדות. אתם אנשים צדיקים כולכם, אתם אומרים, מה אתה משווה עבדות להשם לעבדות לבשר ודם? בסדר, אני לא חולק עליכם. אבל פה כתוב עבדות לחירות, לא כתוב עבדות לעבדות. סימן שחזל, לפני שהם התלהבו מהחילוק בין עבדות לעבדות, הם אמרו, קודם כל תלמדו את ההבדל בין עבדות לחירות. איך זה מסתדר ביחד? מה היה הבירור בשעה שהשם פסח על בתי בני ישראל? מה פירוש המילה פסח? לפי רש"י, על פי חזל, שני פירושים, פירוש אחד, רחמים. השם ריחם. באיזה הקשר השם ריחם? פירוש שני, השם דילג. שיטת הרחמים האלוקית ביציאת מצרים הייתה דילוג. איפה היה הדילוג? כתוב בתורה, ועבר השם לנגוף את מצרים, וראה את אדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, פסח על הפתח, ולא ייתן המשחית, לא בועל בתיכם לנגוף. והתורה אומרת ציווי לפסח מצרים, הוא לא ציווי לדורות, לכל הדעות. איש לא תצאו מפתח ביתו עד בוקר. כל הזמן שמכת בכורות הם לא יוצאים. למה? אומר רש"י על פי הגמרא בבבא קמא, ביטוי שמאוד קשה להבין אותו ברמה האמונית. כיוון שניתנה רשות למשחית להשחית, שוב אינו מבחין בין צדיק לרשע? מה פירוש? או עולם מופקר? מה זה אינו מבחין? מה זה רשות למשחית? מי זה המשחית? מנהל את העולם? אומר הפסוק ביחזקאל, כשהקדוש ברוך הוא רצה להוציא אותנו ממצרים, הוא אמר לנו, אתם תפסיקו לעבוד עבודה זרה. מה שרמזה התורה בפרק י"ב, משכו. משכו, קחו לכם, משכו ידכם העבודה זרה, כך אומר המחילת במקום, מפורש בנבואת יחזקאל פרק א'. בנבואת יחזקאל גם כתוב, שלא שמענו בכל ההנהגה האלוקית. והמשכנו לעבוד עבודה זרה. ואז כתוב בנבואת יחזקאל, ואומר לשפוך חמתי עליהם. לכן אומרים חז"ל, בשעה שעבר השם לנגוף את מצרים, הוא עבר לנגוף את כל מי שנראה כמו המצרים. אנחנו נראינו כמו המצרים, אומרים חז"ל. הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה, הללו שקיליים, הללו שקיליים, הללו ערלים, הללו ערלים, הללו מגדלי בלורית, הללו מגדלי בלורית. כך היינו נראים כלפי חוץ. השם רוצה להשמיד אותנו. מתערבת מידת הרחמים האלוקית, העליונה, כמו שאומר הרמב"ן, שהיא הרבה יותר עליונה ממידת הדין. ואז אומר הנביא יחזקאל למען שמי, אני קשרתי את שמי בשמכם, לא מצד מעשיכם בכלל. וניצלנו. כלומר, האותיות כלי בני ישראל עבדים נאמרו בויקרא כ"ה. המהות של התורה לא מתחילה מאותיות. קביעת האלוקים, כלי בני ישראל, אתם שייכים לי, אני הצלתי אתכם. הקביעה הזאת הייתה בשעה שהוא פסח, בשעה שהוא ריחם. למרות שהיינו אמורים להיות חלק מהמסע של לנגוף. מה תגידו? יש 10,000 דתיים? ועוד 10,000 בעלי תשובה, ועוד 10,000 חרדלים, ועוד 10,000 חרדים, 70,000 צדיקים. שיצאו, הם לא יכולים לצאת. אין הקדוש ברוך הוא מגלה שכינתו, לא על פרטים, לא על קבוצות, לא על כיתות, לא על מחנות, רק על אומה. אם האומה לא ראויה לצאת, גם פרטיה לא ראויים לצאת. זה לא הפקרות. זה אופן ההנהגה האלוקית. רק חלק שאתה נמצא בתוך כלל ישראל, אז הקדוש ברוך הוא מציל אותך ממצרים. וכשלא הייתה סיבה להציל אותם, אז על פניו הייתה מידת הדין, מבקש לפגוע מהם. בשעה שפסחתי על בתי בני ישראל, והתברר אז מידת הרחמים האלוקית הקשורה בשמנו, אז קבע אלוקים את הקביעה כלי בני ישראל. עכשיו, כן. הבחירה להתחמק מהכלל הייתה עד היציאה. אבל היציאה עצמה זהו, נחתם העניין. ואם עכשיו לא תהיה להם סיבה להוציא אותם, אז הם לא יצאו. אותם 80% באופן בחירי לא רצו לצאת. יש איזשהו רצון בסיסי אצל ה-20%, אבל הם לא ראויים. עכשיו מתברר שהקדוש ברוך הוא מדלג, פוסח, מרחם, עוזב את החשבון הרגיל ואומר, יש פה גאולה שלא תלויה בכם. ואם כך, איפה נוספת לכאן המילה עבדים? כלי בני ישראל, עבדים. יקדוש ברוך הוא בעצם נתן לנו את החיים. והוא אומר לנו, מתוך נתינת החיים, אני רוצה שאתם תקיימו את המשפט הבא. לא תישא שם השווא. אני חושב בן אדם קורא את פרשת משפטים, מגיע לאיסור הזה, מתוך הבנה, מה זה לא תישא שם השם? לא לסמוך על שמועות, לא להעביר שמועות לא בדוקות מאחד לשני, אני חושב החיים משתנים. אם אדם הוא כנה, החיים משתנים. המכשירים יפסיקו לשעבד אותנו, כי הידיעות עוברות על בסיס המכשירים. לא בדוקות, אין זמן לבדוק. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לך חיים, ואני אומר לך מה החיים שלך. אני אומר לך, החיים שלך צריכים להיות כאלה שאתה לא סומך על שמועות שווא. אם כסף תלווה, אם זה רשות, אומר רבי שמעיה. התורה לא אומרת שמי שלא מלווה הוא עבריין. אם כסף תלווה את עמי, אומרת התורה פה בפסוקים, בפרשת משפטים. את העני אימך, אימך בעין. אומר הכלי יקר תלמידו של המהר"ל לפני כמעט 350 שנה. אתה נותן הלוואה, אתה חושב שאתה הגדול נותן לה הקטן? או אתה שיש לך נותן למי שאין לך? אתה חלק מהעם. אתה דואג לעוד חלק. עמך, העני הוא עמך, הוא איתך, הוא חבר שלך, הוא אק שלך. אתה נוגע בסוגיה רגישה בחיי אדם מודרני. סוגיית הכסף, המעמד, מי נקרא היום עשירון עליון? המתנדב של פרשת שקלים? או השיר שלא נותן? מי נקרא עשירון תחתון? זה שאין לו, או זה שיש לו ולא נותן, ולא מתנדב? זה הבדל עצום בשאלה של תפיסת החיים. עושר שמור, אומר שלמה המלך בחורת הקודש, והמדרש פה בתנחום המביא זה בפסקה 9. לבעליו לרעתו. מה זה כהן גדול מתפלל? שלא יהיו בתי אלה שגרים בשרון, הקברים שלהם. אם אתה חושב לרעידת אדמה, אתה חושב לרעידת אדמה בכל חלקי הארץ. יש משהו במילה הזאת שהתחדשה בדור האחרון, שאין לה שום הבנה על מה היא מתבססת, המילה מרכז. תגידו לי, למה רננה נקרא במרכז? למה גבעת שמואל נקרא מרכז? על בסיס מה? גיאוגרפית מרכז הארץ זה קריית גת בכלל. גיאוגרפית. ובעזרת השם, בעבר הירדן וכולי, אז נגיע אולי בית שאן תהיה מרכז הארץ. מה נפל עלינו עם המושג הזה מרכז? אומר כהן גדול, השם תציל אותם מעצמם. מי יודע מה יקרה להם מוסרית בתוך השפע הזה? לשפע אתה קורא עשירון עליון? על מה? בוא תתנדב, חצי שקל. לא, אני עשיר, אני יכול לתת יותר. לא, כבודו, חצי שקל. והוא ייתן חצי שקל. ואף אחד לא יגיד, אני יותר מהשני. וזה נקרא השבת, לכפר על נפשותיכם. לא ברור, מה זה לכפר על נפשותיכם? עוד לא חטאנו. משהו מבולבל בתחום הזה של ההישגים והרכוש. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אני אומר לכם, כסף שאני נותן לכם כדי שתלוו אחד לשני. כמובן, בלי ריבית. ברור עצור. תחשבו, עוד יום יומיים, יקום בנק במדינת ישראל, בלי ריבית, הלוואות בלי ריבית. כל הבנקים, איזה מהפכה זה יעשה? זה לא יעשה מהפכה. כי הדתיים, החרדלים, התורנים, הם יש להם יותר עסקה. אז מותר להם ריבית, ומותר לאחרים ריבית. אולי זה זמן לשחרור. להגיד השיעבוד לכסף הוא חונק את הנפש. מי שנותן את החיים יכול להגיד, חבר'ה, ממה להיזהר? איך לשמור עליהם? איך לשמור על החירות שלהם? עכשיו, אתם לא מכירים את זה, אין לכם יצרים. אבל אני אומר לכם, ברגע נתון מסוים אני רוצה לדבר לשון הרע. מי שמתערב לי בחיים ואומר לי לא לדבר לשון הרע, הוא גורם לי לחוש עבד. אומר לי הקדוש ברוך הוא, תירגע. תסתכל על הנפש שלך פנימה, ואתה תראה שאתה לא עבד, אתה משוחרר לגמרי. הראה לי מישהו, אני חושב, אני לא בטוח אם אני זוכר נכון. במשך השבוע פוגשים כל כך הרבה אנשים, אז לא תמיד אפשר לדייק בפרטים. אני חושב שזה גרעין התורני בטירת הכרמל. הראה לי חבר בשם סגי, הוא בטלוויזיה באחד הבקרים, השבוע, דיברה דוקטורית לפסיכולוגיה. מקור החוכמה בדור הזה. פסיכולוגיה ארגונית. והיא אומרת, אני ממליצה לכולם להתנדב. מי שמתנדב הוא בריא בנפש שלו. מהפכת עולם. תחשבו, רב היה אומר את זה, ישר דובר צהל, מכחיש, והכנסת אומרת, מה אתה מדבר, דיבורים עזויים וכו'. דוקטורית לפסיכולוגיה, זה סביר, זה בהחלט נמצא בעניין. בריא בנפשו, היא אומרת. תחשבו איזה גאונות זאת של הקדוש ברוך הוא. לתת לנו חיים ולהגיד לנו, חבר'ה, דקה לפני שאתם נכנסים לחודש אדר, לפני שאתם פסדים וקרקרים ונהפוכו והכל מסתדר לכם הפוך, רגע לפני זה תתנדבו. זה, מה זה פרשת שקלים? זאת אומרת, כל אחד מישראל נותן חצי שקל. העשיר לא ירבה, העני לא יעמית. וחזל אומרים את זה במשפט אחד. שאני אומר לכם, כשאומרים לי להתנדב למשהו, או אומרים לי לתרום למשהו, זה קשה לי. אתם לא מכירים קושי כזה. אז לכם משתמשת התורה במילה הזאת, עבד. כדי לציין באיזשהו סוג של צילום הנפש לרגע מה קורה בהתנגשות הזאת. אבל אם הייתי מבין את הדוקטורית הזאת, אז הייתי מתנדב בשמחה. מי לא רוצה להיות בריא בנפש שלו? למה זה בריאות? מפני שמי שנתן את החיים, נתן גם את כישרונותיהם ואת הישגיהם. בשביל מה הוא נתן? בשביל שניתן? כל יום אנחנו אומרים את זה. אני לא בטוח שנותנים לזה משמעות, אבל כל יום אנחנו אומרים את זה. ממש בדקות הקרובות לשירת הים, לקריאת ים סוף, אומרים, אני מברך דוד את השם. והפסוקים שנמצאים פה, בפסקה 6, דברי הימים כ"ט, אני רואה שלא כל הפסוקים צולמו במכונה, אז אולי ברשותכם לקרוא מהפסוקים עצמם. אולי מישהו יבוא לידי שיראה שאני קורא מה שכתוב, לא ממציא ולא מוריד, לא משמיט. אבל זה כן כתוב בפסקה 6. למה אתם לא אומרים? למטה למטה בצד שמאל. דוד המלך, אירוע אחרון בחייו. עושה איסוף גדול, גיוס גדול, יש לזה היום כל מיני שמות באינטרנט, איך עושים איסוף כזה, לטובת הקמת בית המקדש. הוא לא יבנה אותו. הוא לא, מה שמכונה בשפה המודרנית היום, לדעתי אין לזה תרגום בעברית, שנקרא קרדיט. הוא לא, הקרדיט לא עליו. הוא רק אוסף, מכין, והוא אומר לחבר'ה, בואו תתנדבו לטובת הקמת בית המקדש. ומתנדבים. ומה מדהים בהתנדבות? זה הפסוק, פסוק ת' בדברי הימים א' כ"ט, פסקה 6. וישמחו העם על התנדבם. החיבור הנועז הזה בין שמחה לבין התנדבות. כי בלב שלם התנדבו להשם. גם דוד המלך שמח שמחה גדולה. ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל. זה הפסוקים, פסוקי זמרה. שעד שלא פוגשים את זה בדברי הימים, לא בטוח שמבינים מה יש שם. לך השם, הגדולה, הגבורה, התפארת, הנצח והעוד. וואי. קבלה. בואו קצת נדבר על זה. המידות, הספירות. זה עניין גדול. מודיע בהכנה, אני לא מבין בזה. לא יודע, לא יודע להגיד מה זה תפארת לעומת גבורה, לעומת גדולה. לא יודע. לכן אני חוזר וממליץ בימי חמישי לא לבזבז את הזמן ולבוא לפה, ללכת באמת למקומות רציניים של תורה. אולי תשמעו פעם. כי כל בשמיים ובארץ לך השם הממלכה והמתנשא לכל הראש. ואז אנחנו אומרים, והאושר והכבוד מלפניך. אומר הארי הקדוש, יש דבר כזה שנקרא כוונות הארי. שעות על שעות תפילת עמידה. אחי, בוא תרד קצת לעולם הזה, אתה יודע מה? כוונת הארי פה, תן שלוש מטבעות לצדקה. ברגע שאתה אומר, האושר והכבוד מלפניך, תן לצדקה. זה הביטוי האמיתי שלנו להבין שלא קיבלנו את זה מעצמנו. זה מה שדוד המלך אומר מיד. ואתה מושל בכל, וידך כוח גבורה, וידך לגדל ולחזק לכל. מתי אלוהינו מודים אנחנו לך ומעלים של תפארתך. זהו. אבל בדברי הימים זה ממשיך. פסקה 7. וכי מי אני ומי עמי כי נעצור כוח להתנדב כזאת. יש מפרשים כי נעצור נאסוף את הכוח. מי אנחנו? ויש מפרשים לעכב את הכוח. אבל זו אותה כוונה. למה? כי ממך הכל, ומידך נתנו לך. זה בעצם תנועה מעגלית. אם אדם מזהה נכון, שמקור כוחותיו, מקור נשמתו, מקור כישרונותיו, מקור הישגיו, זה אלוקים. וכתוצאה מכך הוא מחליט להיות אדם חופשי ולהתנדב. נכנס פה המושג חופש או לא נכנס? המציאות הזאת של מצב שבו אין חופש היא אנטי אלוקית. אלוקים שנותן חיים נותן גם לזרום אותם. לא שייך להיות דתי עבד. ששנים כן, כי זה מצב זמני, אבל בשביעית לא. ואם אתה אומר אהבתי את אדוני, כלומר אהבתי את האדנות, ואני גם אוהב את העבדות, אז לא שמעת מה היה בהר סיני. זה כל כך משמעותי כדי להבין שרצון השם מבחינת החוקים שלו, זה רצון השם מבחינת החיים שהוא נתן לנו. אם אני לא מבין ככה, הכל מתעוות. מה זה המילה דתי במגילת אסתר? חוכא ואטלולא. מילה שרירותית, מושחתת. מה זה דתי המלך אינם עושים? מישהו חייב לך משהו? והדת ניתנה בשושן הבירה. על מה אתה אומר הדת ניתנה? על זה שהולכים לרצוח עם שלם. מה הדבר הזה? איך מרדכי נקרא? קדוש, צדיק, תלמיד חכם. מופת הדור, מקובל אלוקים, מלובן בניסים, כל התארים של הדור שלנו, אין שם במגילה. מה אומרים עליו? מה התואר שלו? יהודי. תחשבו, מזמינים רב אחד, עוז ומגדול, כתוב הרב, זה וזה, היהודי. זה לא נעים הדבר הזה. מה זה פשוט, זה ברור, תן קצת את זה, תואר עם משהו, קצת עם חיים. זה מגילת אסתר. אבל יודעים מה? הייתה אורה? מה זה? תורה. ברור. מה? יש אור בלי תורה? מה זה ברור? בפסוק לא כתוב תורה. כתוב אורה. אתה יכול להגיע בפורים למצב שבו נקודת הנפש הפנימית שלך מחוברת לתורה, לא מצד הישגיך בכלל. זה ברור עצום בנשמה. זה שחרור. זה לא סותר את אותם רגעים שבהם אנחנו, לפחות אני, לא מלאך. בסדר, אז כלי בני ישראל עבדים. ומזה נלמד, בשום אופן לא להיות עבדים לעבדים, כי עבד בשר ודם לא יכול לדעת מה טוב לחיים, כי הוא לא נתן אותם. הרבה הרבה שנים אנחנו לא קוראים בשבת משפטים את ההפטרה שלה. בין אם זה בגלל שמחר חודש, בין אם זה שזה שבת שקלים. אבל יש פעמים בודדות שאנחנו קוראים את ההפטרה הזאת. ירמיהו למד. יש חורבן מסביב, העיר הולכת להימסר בידי הכסדים, ועכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו מה להגיד לעם ישראל. ומופיע פה פסקה 5. כן, בכבוד.
מה העניין של ההתנדבות קשור לפרשת שקלים? כלומר, שם זה מצווה, זה לא משהו שבא בהתנדבות. כל אחד מחויב וגם
מחויב
לתת סכום מאוד
מסוים. אם לא יחנכו אותנו, איך נדע? אם לא יגידו לנו לא לשמור, או כן לשמור את הלשון, לא נדע אם לשמור עליו, אבל לא נדע מה החופש שלנו. אז אומר לנו אלוקים, ההתנדבות, כלומר, חצי שקל הזה, התרומה הזאת, זה חלק מהותי מהנפש שלכם. כדי שהנפש תהיה נקייה, היא צריכה להתנדב. ברור, אתה צודק שמושג ההתנדבות הרבה מעבר לחובה. אבל החובה להתנדב בעצם אומרת החובה להיות חופשי. ובגלל שיש בלבול במושג החופש בדור שלנו, בכלל הבלבול הזה עובר את כל גדותיו, חשוב שיהיה לנו סרגל אמיתי אלוקי שאומר לנו איפה לא להתבלבל. זה חשוב לצורך החופש שלנו. לכן גם מצווה כזאת של חצי שקל צריכה להיות בצורה מוחלטת, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לה ולנסות להבין מה זה אמור לשנות, לזכך בנפש. כן. לא, יכול לקחת, אבל להעביר הלאה. הכוח לקבל והכוח לתת זה בעצם שני חלקים של אותו מעגל. אין סתירה בלקחת. אבל אם אתה לוקח ומתוך זה מבין שגם אחרים צריכים לקחת, או אני לוקח רק בשבילי, זה הבדל עצום. הפסוק אומר בירמיהו בפרק ת', אל יתעלל, חכם בחוכמתו, גיבור בגבורתו, עשיר באושרו. שלושת החלקים הכי משמעותיים. אז אתה מבין מזה שגאווה זה אסור, זה חמור. זה מחזיק מעמד דקה. כי אם בזאת יתעלל המתעלל, אל תדאג אחי, יש תחומים שאפשר, מותר. מה התחום שמותר? כמובן, שכל ודעות הנה הוא השם. גאווה בעבודת השם זה ידוע לכולם שזה מותר. עד כדי ככה, היתר הזה גדול שזה כבר לא בדיוק רק בעבודת השם, אבל סוף סוף מותר משהו. זה לא מדויק בפסוק, מה זה אל יתעלל וכן יתעלל. טוב, אז הנביא ממשיך ואומר, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידע אותי נאום השם, כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ. מחיאות כפיים להשם. ומה יקרה לי מזה? רגע, פסוק לא עצר. הוא אומר, כי באלה חפצתי נאום השם. ספר לי עורך דין מהשפלה, מצטער שאני לא קורא לזה מרכז, שהוא... יש לו חבר שהיה במרפאת שיניים. זה פוגש שם אישה מבוגרת מאוד, עצובה. והוא שואל החבר הזה, מה עובר? מה המצב? היא אומרת לו, הבן שלי קיבל ייפוי כוח לעשות את כל העניינים הכלכליים שלי וגנב את כל הכסף. אז הוא, החבר הזה, מתקשר לעורך דין ואומר לו, אתה מגן עליה במשפט בהתנדבות. הוא אומר לו, תשמע, עורך דין אומר לו, לחבר הזה, תשמע, פחות מ-10,000 שקל לפתיחת התיק, אין על מה לדבר. והוא נכנס לו לוורידים, לא מוותר לו, עד שהעורך דין אומר לו, תדע מה, אני הולך על המשפט הזה בהתנדבות. ביום המשפט, מתקשר את האישה לעורך דין, אומרת לו, אני לא יכולה לבוא. למה אתה לא יכולה לבוא? אין לי כסף לנסיעה. אומר העורך דין, אני בא לקחת אותך. הוא ברכבו הפרטי, הוא בדלק הפרטי שלו, או לא הפרטי שלו, הוא בא לקחת את ה... זה. מגיעים למשפט, הוא רואה ברשימות של מי הלשכה של מי ואל מי צריכים לגשת, הוא רואה את השם של השופט, הוא אומר לה, לאישה, תשמעי, אין טעם במשפט הזה, הוא איש קשוח ביותר, אין, אנחנו הפסדנו, חבל על המאמץ. היא אומרת לו, תשמע, כבר הסעת אותי, כבר הבאת אותי, אז בוא, מה אפשר להפסיד? יותר גרוע לא יכול להיות. נכנס ללשכה. השופט מעלל בדפים. מרים את המבט אליו, ואומר לו, מה אתה עושה פה? והעורך דין אומר לו, תשמע, האישה הזאת סובלת מהבן שלה, ואני התנדבתי להגן עליה במשפט. הוא חושב רגע, השופט, הוא אומר לו, אתה משוחרר. אני אדאג לאישה. הוא היה בהלם. העורך דין היה בהלם. הוא אומר לשופט, אני חייב להגיד לך, בחיים לא ראיתי אותך כך. אומר לו השופט, כבוד העורך דין, אני חייב להגיד לך, בחיים לא ראיתי אותך כך. ככה עולה מתוך דברי הרמב״ם במורה נבוכים. המשפט אל יתעלל פירושו איסור גאווה. והיום יותר ברור מתמיד, שבהשכל וידוע אותי נאום השם, עוד יותר אסור להתגאות. זה קודם כל. ופירוש המילה כי אם בזאת יתעלל, אין פירושה גאווה. אלא, הבנת ערכך. למה? כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. כי באלה חפצתי. איך השם עושה משפט, חסד וצדקה בארץ? איך הוא עושה את זה? ועוד הכתוב אומר כי באלה חפצתי, הוא נתן לך חוכמה. כדי שתעשה משפט. הוא נתן לך כסף כדי שתעשה צדקה. זה נקרא להתעלל. כלומר, תכיר את הערך של כוחותיך, תשתמש בהם נכון. וכל הזמן זה דורש כל הזמן עבודה, לא נשכוח מאיפה אתה. לכן זה גאוני לשים את הפסוקים האלה לפני שירת הים. בסדר להגיד הקדוש ברוך הוא שכוח על זה שקראת את הים, זה כל אחד. אבל תגיד הקדוש ברוך הוא שכוח על זה שאתה לך נשמה, שאתה לך ממון, שאתה לך שכל, וכל הזמן לשאול את עצמך איך להשתמש בזה. זה פיקדון, זה לא שלך בכלל. זה ברור שהנביא ירמיה עושה. בפרק למדלת. משדובר קודם על המצב הקשה של העיר. כן, אחי. הנציב אומר במפורש, אחת מגדולות הלשון העברית, שמילים דומות מתפרשות באופן שונה, אומר הנציב ומוכיח את זה לפעמים באותו פסוק. כן? כל דבר לפי העניין. כן. שאלת החיים שאלת, אחי, איך יוצרים איזון בין ענווה לבין הכרת עצמך? שאלת החיים. אני אגיד את זה בשפה של פורים. שם זה אולי מאוד מתחדד. רב צדוק מלובלין מנסה להבין את מה שהגמרא אומרת בעקבות פסוק בתהילים, ואנחנו אומרים את הפסוק הזה בתהילים כל ליל שבת. אומר דוד המלך, נדמה לי פרק צדיק זין, וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקנו. נדמה לי רבי יוחנן אומר בגמרא במגילה בדף י' א', זה דורם של מרדכי ואסתר. מתי ראו אפסי ארץ ישועת אלוקנו? אז רוב המפרשים אומרים, בגלל שכתוב בפסוקים, רבים מעמי הארץ מתייעדים, אז ראו כל אפסי ארץ, הכוונה כל הרחוקים, גם הגויים ראו את ישועת אלוקנו, כי נפל פחד היהודים עליהם. רב צדוק אומר, הכוונה לישראל. רק שישראל ראו שהם אפסים, ואז הם מתעוררת השאלה איפה זה לעומת הכרת ערך עצמך, אז הם ראו את ישועת השם. אז הוא אומר, זו תופעה בלא מעט מצבים, לא מעט מקומות בפורים, שאנשים בתוך השמחה הם בוכים. או על מאורעות, או על דמויות, אבל לא פחות מזה גם על עצמם. איזה סוג, אומר רב צדוק, של איזה ביקורת עצמית נוקבת ביותר. והוא אומר רב צדוק, זה המשך של פורים. המושג הזה, ראו כל אפסי הארץ, שהרגישו שהם אפסים, חוזר כל שנה מחדש. ואז אומר רב צדוק, דבר מאוד מיוחד בהבנה שלו בנפש, מתוך תורתו, הוא לומד מהמושג ונהפוך הוא גם על מהפכה בתוך הנפש. לא רק ישלטו היהודים הם הבסוניהם המלאק, אלא הם הבסוניהם ביצרים. יש איזה צד מזוכח כזה בפורים. יש ביום כיפור ויש בפורים. ואז הוא אומר בצד הוא ככה, בזה עצמו שהוא מרגיש אפסי ארץ, בזה עצמו נהפך לשמחה, מיגון לשמחה. זה בעצם אומר שהמציאות הנפשית שלנו היא מציאות מעגלית. היינו, קיבלנו מעט הקדוש ברוך הוא, השם מגלה שכינתו דרך הכלל, אנחנו חלק מהכלל ואנחנו רחוקים ממה שצריך. ולכן בוכים, ואנחנו שמחים בגלל השאלה לאן אנחנו שייכים. לאן אתה שייך בעצם אומר מה הכוחות שלך, ובעצם אומר כמה אתה רחוק מהמימוש שלהם. אז אם היה פה, בא לפה בעל ענווה, היה מלמד אתכם. אז הסתפקתם במועט, מה לעשות? אבל לפחות לפי מיעוט הבנתי, זה מה שמתכוון הרב קוק. הקדיש האיש, התלמיד חכם הזה, הקדוש הזה, עשרות סעיפים בספר קטן מאוד שנקרא מידות הראייה, בסוף ספר מוסר אביך. הקדיש למידה שנקראת גאווה, והקדיש למידה שנקראת ענווה. כל סעיף אפשר ללמוד אותו חודש, חודשיים, תורה שלמה. בסוף של הענווה הוא אומר את המשפט הבא. הענווה כשהיא בצורתה הבהירה, כלומר בתוכן המדויק שלה, היא מוסיפה בריאות וכוח. וכשהיא דמיונית, תוכן לא אמיתי, היא מחליאה בחטא ומעציבה. וקובע השם, אומר הרב קוק, על פי נבואת ישעיהו פרק מ', יחליפו כך. אם הענווה מתפרשת, כמה אני אפס לעומת אלוקים, זה מזמין חוסר הכרת ערכי. כי מי אנחנו מול הגודל האלוקי? השם לא ברא יצורים שימדדו כמה הם רחוקים ממנו, אלא הוא ברא יצורים כדי לגלות את שמו. ולכן לא יכול להיות שתהיה ענווה, אומר הרב קוק, אם אתה לא מכיר בערך עצמך. כי מי נתן לך את הכוחות הקדוש ברוך הוא? אז איך אתה יכול להתכחש להם? אבל כיוון שזה עובר דרך המנסרה האישית, מאוד קשה האיזון הזה, כי זה כן עובר דרכך. תמיד רבנו, הרב ציודה, היה מביא את הראשונים, רן ואבא ברנל. איך הם למדו את הפסוקים בספר דברים פרק ח', שכתוב שם, וכפי שחלק מהראשונים אומרים, זה האיסור של גאווה מהתורה, ישם אליך פן תשכח את השם אלוקיך, אז כתוב שם ככה, פסוק י' ז', ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אומרים הראשונים, אף על פי שהתדמית של הפסוק הזה היא לא כזאת, אומרים הראשונים, המילים האלה, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, הם לא מילים שליליות, הם מילים חיוביות. כתוב ואמרת, זה לא תאונה. וזכרת, כי השם הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. וכל יום אדם מתוקן מישראל אומר 10 זכירות לפי מרן החידה, ואחת מהם, וזכרת כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חיים. עכשיו זה לא קל הבירור המדויק הזה, שאומר זה מתגלה דרכך, לכן האחריות שלך, לכן הערך שלך, מצד אחד, ומצד שני זה לא שלך. זה איזון עדין מאוד. בתוך האדם בעצם יש שני יסודות. האחד הכי פנימי זה הנשמה שנתת בי, תאוריי. והשכבות היותר חיצוניות של הנפש זה הבחירה, זה הרצון, זה הרגש, זה השכל, זה הדמיון וכו'. ואז בעצם כל הזמן זה ברור בתוך האדם עצמו, איזה שכבה מובילה ואיזה שכבה היא כלי. זה כל הזמן הבירור הזה. אין גין בחיים שאתה אומר, שמה, עבדתי, הגעתי. מה שמכונה היום בעולם המודרני, פנסיה. רואים את זה היום בארץ. בגרעינים תורניים יש תופעה של כוללים, בתי מדרש לפנסיונרים. רואים חדוות היצירה, אנשים בני 60, 70, 80. ומתוך כך, בחלק מבתי המדרש, מתפתחת תנועת התנדבות שלהם. לא ירד ערכם. זה שהחוק מכל מיני סיבות אומר שמשכורת מסוימת לא תקבל מגיל 65 או 70 או 80 או לא יודע מתי. מי שמקבל משכורת זה אולי יוצר לו איזה הפרש. מי שלא מקבל משכורת אז ממילא אין אצלו הבדל בין פנסיה לא פנסיה, זה הכל בסדר. נשארים באותה רמה כל הזמן. בנפש לא יוצאים לפנסיה. אין סוג של הישג שאתה אומר, זהו, הגעתי. מפני שסוגיית הענווה קשורה לכוחות החיים, וכוחות החיים מתחדשים. הן בצד המשפחתי, הן בצד הקהילתי, הן בצד הלאומי, כל הזמן כוחות החיים מתחדשים, אז כל הזמן הבירור, מה השם נתן, מי קיבל, איך קיבל, מה עושה עם מה שקיבל, כל הזמן התסיסה הזאת.
זה לא איזה ניסוח טכני שאפשר להגיד, תשמע, תעשה א' ב' ג', הכל בסדר. זה סוג של תסיסה פנימית, חשוב מאוד שהיא תהיה משמחת, לא מלחיצה. ולכן היא בעצם תנועה מעגלית כזאת, כמה קיבלתי, אני לא מספיק עושה, ואני שייך למה שקיבלתי, אז אני שמח. אז בסוף, בקצה פורים, הוא כמו מנוף אדיר של הנפש. אם השמחה היא שמחה מתוך חופש אמיתי, שכתוב פה. אם השמחה היא מגרה דברים חיצוניים בנפש, היא לא נוגעת בנקודות פנימיות, זה פספוס. טוב, יש עוד הרבה מה ללמוד. לא הכל צריך להספיק בפעם אחת, בבת אחת. בשורות טובות, בעזרת השם. כן.
דבר אחרון.
לא יכול להתחייב שזה דבר אחרון, כי יש עוד נוכחים פה.
דבר אחרון ממני.
בסדר גמור.
אני דיבר על שעבוד, עכשיו אני לא יודע, אתה רוצה שהשעבוד היא תרבותי. זה של עבדות תרבותית משני פנות, א', שיבוד התרבותי מבחינת הודעתית, וגם מבחינת טכנית של תאגידים, של חברות ענק, שאתה שטריפים חלק מהם, אתה נכנס להם פה מערכת שאתה יוצא ברומה של הוטבת של בן אדם לפעמים.
זה נכון שחלק מהמערכות של החיים, גם הכלכליות, גם התרבותיות, אבל לא רק, הן עלולות ליצור שיעבוד. אני מאמין באמונה שלמה ששאלת השיעבוד לעומת החופש היא שאלה אישית. היא שאלה משפחתית, היא שאלה פנימית. היא לא תלויה במסגרות. מסגרת לא יכולה לשעבד נפש. היא יכולה לגרום לכך. אפילו יכול להיות שהיא יכולה לרצות, היא לא יכולה לשעבד את הנפש. אם אני לא רוצה להשתעבד, אני לא משתעבד. זה עבודה, זה לא עבודה קנה. זה עבודה שדורשת יישוב הנפש. ואם מכשירים טכנולוגיים עושים את העבודה זריזה, ואני עלול להשתעבד, זה בעיה שלי. סתם, אתן דוגמה, חוקרי המוח טוענים היום, שחוש ההתמצאות של האדם המודרני נפגם. בגלל, לא יודע אם אתם מכירים את זה, יש דבר שנקרא וייז. בעצם הדבר היחידי שאתה שומע זה עוד 200 מטר ימינה, עוד 300 מטר שמאלה. בכלל לא אומרים לך, הרבה פעמים לא אומרים לך שם הרחוב. יכול להיות שאתה נוסע ברחוב שנקרא אדרת. אדם לא תדע מי זה. עכשיו, אם תיסע עם ספר מפות, אני לא מדבר על הנהג. נהג בכל מקרה, הוא לא צריך להשתמש בטכנולוגית. אבל אם, יכול להיות שיהיה טיפה יותר יישוב הנפש. יכול להיות. אלא מה יכול להיות שתגיע שתי דקות יותר מאוחר. בסדר? בקצה זה נשאר השאלה אם אתה רוצה לשמור עבד או לא. אתה רוצה לשמור על חוש ההתמצאות או לא? אני אעשה לך כלל, לא יותר משלוש שעות וייז ביום. לא יותר משעתיים מחשב ביום. לא יותר משעה פלאפון ביום. לא, אני לא נכנס לדקויות. אתה מארגן את החיים שלך, אף אחד לא. בכל מערכת זה כך. זה לא אומר שאני תולה שלט גדול, אני חופשי. לא צריך שלטי. סיפור לנו פעם באיזשהו סיור של גרעינים תורניים ביהודה ושומרון. היה סיור ביישוב ברקן. אז אמרה דוברת היישוב, לא זוכר את השם שלה, שבאיזשהו שלב הייתה כתבה נוראה בערוץ 2 על היישוב ברקן. ולמוחרת בבוקר, בעקבות מה שקרה, בעקבות הכתבה הזאת, צלצל מזכיר היישוב לערוץ 2, ורצה להגיד להם תודה ענקית. נרשמו במשך הלילה עד הבוקר 150 משפחות להירשם, להתקבל לברקן. עכשיו אנחנו יודעים מה זה כתבה בערוץ 2, זה יכול להפיל את הבן אדם. אם הוא מתרגש מזה. אם לא, לא. היה איזה אירוע שהשתתפו בו אנשים שקשורים לקהילות משימתיות, לקרינים, מכל הסוגים, דתיים, לא דתיים. וסיפר לי חבר שהשתתף בכינוס הזה, שהביאו לשם איש תקשורת בכיר. אמרתי לו, אני אגיד לך מה זה בכיר, זה בטח מערוץ 2, ואמרתי לו גם את השם. והוא אומר לי, איך אתה יודע? אמרתי לו, בגלל שאני פגשתי אותו פעם ליד הכותל עם מישהו שאני מכיר, והוא הציג לי אותו, את השם שלו, של האיש תקשורת, ואני לא מכיר אותו. וכמעט פגעתי בעמקי נשמתו, שיש מישהו שלא מכיר אותו. אז הבנתי שזה, אם אתה אומר בכיר, זה כנראה מהסוג הזה. במה הוא חידש? אני אומר לו. הוא אומר לי, חידש חידוש גדול. הוא אמר לכל נציגי הגרעינים, חבר'ה, האמת אני אומר לכם, אתם לא מעניינים אותי. הפעילות שלכם לא מעניינת אותי. שאלתי את חבר שלי, תגיד לי, מכל העשרות האנשים שהיו שם, מישהו קם ואמר לערוץ 2 הזה, אתה לא מעניין אותנו? הוא אומר לי, לא. אמרתי לו, לא, תראה, עשרות הבבים! מישהו אומר עלי, עליי, אני לא מעניין אותו, מוכר לו כפיים, מה הבעיה? והוא גם לא מעניין אותי. סוגיית העבדות היא לא סוגיה אובייקטיבית. הבעלים הנפלאים שהולכים בשליחות נשותיהם לקניות, 90% מהם הולכים עם פתקים. זה נפלא, כי אם אתה הולך על מה שכתוב, אתה לא קונה יותר מזה. רשתות השיווק קורסות. אבל שזה באים גם כאלה שלא הולכים עם פתקים. זה לא אורך ולא רוחב הדבר הזה. מה זה פרסומת? היה ברור לערוץ 2 שכל כתבה שלילית שלהם על משהו, מיליון אנשים לא רואים את ערוץ 2 למחרת. היינו גומרים עם הנגע הזה. עכשיו, מי שהמציא את השיעבוד לרכילות הזאת, לשון הרע, זה אנחנו, זה אני. זה שהכתב עוסק בזה, זה פרנסתו, מקבל על זה משכורת. מוקשה אצל לפנסיה, יהיה מסודר, הוא ובניו עד סוף העולם. בסדר, אני צריך להתרגש מזה. זה רק החלטה של בני אדם. ויכול להיות שזה חלק מהדגשה של הרב ציודה. אתה פוגש את מאמר דר סיני, אתה פוגש את התורה בפרשת משפטים, אתה רואה שזה הסוגיה הראשונה, אתה אומר, אני רוצה להיות חופשי באמת. כי הקצה השני של החופש זה ההפקרות. אז האדם המודרני משתמש היום בערך שנקרא חופש הביטוי. כביכול אפשר לדבר שונה. זה הרי יום יבוא ויהיה חוק שעיתונאי שמשקר נשלל ממנו רישיון העיתונאות. נהג נוסע 190 נשלל הרישיון. עיתונאי נוסע 190 במובן הזה שדבריו לא מדויקים, שלל הרישיון. תהיה צעקה גדולה, פגיעה בדמוקרטיה, פגיעה בחופש. אלא אם כן, הציבור יתעורר, ויחליט שהוא מקים תנועת שחרור. וכבר עכשיו רואים, והם מודאגים מאוד מזה, שאחוז האמון, אחוז האנשים המאמינים לתקשורת, ממש יורד תלעים בשנים האחרונות. אחוז המאמינים למערכת המשפט יורד תלעים. אחוז המאמינים לקבוצות הנקראות דואגות לזכויות אדם, לזכויות אזרח, יורד פלאים. הציבור בישראל הוא לא אוסף מטומטמים. אנשים נפלאים. הם לא באים לידי ביטוי בערוצים האלה. אז בגלל זה הם לא קיימים? זה שאלת החופש. שאלה שהיא תלויה בהכרעה של בני אדם, בזמן שהם מקציבים להכרעה הזאת להתממש, וכל הזמן בהפקת לקחים. והקדוש ברוך הוא שותל לנו הזדמנויות כאלה. שותל שבת אחת לשבעה ימים. שותל ראש חודש אחת לשלושים יום. שותל פורים בתוך כל המכלול של השנה. הכלים הקדוש ברוך הוא נותן לנו. הוא לא מחליט בשבילנו. בבחירה זה תלוי בנו. ושוב, לילה טוב. שבת שלום, וחודש טוב, בעזרת השם, בשורות טובות.